הפסקנו בדיני החכות, שיעור הקודם דיברנו על החלק בדיני החכות בסימן ה', דברים האסורים בימי נידתה. היינו בסעיף ה', מרן כותב לא יושב במיטה מיוחדת להפליא שלא בפנה. זאת אומרת, יש לנו דין שאסור לאדם לשבת על מיטת אשתו המיוחדת לה, אפילו שלא בפניה. זאת אומרת, זו החכה היחידה שאסור לאדם לעשות אפילו שלא בפני אשתו. דהיינו, לשתות מהשיריים של אשתו נידה, לאכול מאכלים של אשתו נידה לאלה שאוסרים, אבל שכל זה דווקא בפניה, אבל אם זה שלא בפניה מותר. אבל לשכב על מיטת אשתו נידה ואפילו לשבת על מיטת אשתו נידה המיוחדת לה, אסור אפילו שלא בפניה. דנים הפוסקים מה הדין הפוך, מה הדין אם הבעל רוצה, אם האישה רוצה לשבת, לשכב או לשבת על מיטת בעלה אם מותר או אסור. יש בזה מחלוקת אחרונים, מה שנוקטים הלכה למעשה, אז אסור לאישה לשכב על מיטת בעלה בפניו, אבל שלא בפניו מותר. ואסור אבל לשבת אפילו בפניו, זאת אומרת היא רוצה לשבת על המיטה המיוחדת לו, אפילו בפניו מותר. ומה הסיבה שיש הפרש כל כך גדול? למה הוא אסור לשבת על המיטה שלה אפילו שלא בפניה, והיא מותרת אפילו לשבת על מיטתו בפניו? ומה שאסור לה זה דווקא לשכב על מיטתו בפניו. הסיבה היא מהסיבה מהטעם הקודם שאמרנו בשיעור הקודם, היא מרגיל אותו, תרגיל אותו לעבירה והוא ירגיל אותה לעבירה. דווקא המיטה המיוחדת לו והמיוחדת לה אז אסור, אבל אם המיטה לא מיוחדת לה או לא מיוחדת לו, היא מותר. ונפקא מינה, כשיש מיטה למשל שפעמים היא שוכבת עליה, פעמים שהיא אחרת שוכבת עליה, נגיד הבת שלו, או סתם מיטה שלא תמיד רק היא שוכבת, לא מיוחדת דווקא לה, היא מותר. מראה לי, יש לי דווקא מיטה מיוחדת. מה קובע? מה קובע מיטה מיוחדת? זאת אומרת, איך קובעים אני קרא מיטה מיוחדת? אז יש על זה מחלוקת הפוסקים גדולה. יש הסכמה לכולם, כולם, אז כל הפוסקים מסכימים שבדיבור לא נהיה מיטה מיוחדת. למשל, בגלל אם אדם מגיע להורים של האישה או של הבעל, והוא אומר לה, זה המיטה שלך וזה המיטה שלי, ואחרי כך עוד לא ישבו, סתם רק דיבר, ואחר כך הוא רוצה לשבת על המיטה הזו שהוא הצביע שהיא תהיה שלה, לכל הדרך זה נקרא מיטה מיוחדת. למה? כי זה שהוא דיבר ואמר שזה המיטה שתהיה מיוחדת לה, לא נתקטו את המיטה מיוחדת לה. אבל מה הגדר מיטה מיוחדת? יש גדרים שונים בפוסקים. הדעה הכי מחמירה זה הדעה שאומרת שאפילו אם שכבה על זה פעם אחת, זה כבר נקרא מיטה מיוחדת לה. וזה הדעה הרווחת. כלומר שהדעה הכי מחמירה זה הדעה הרווחת ש... מיטה מיוחדת, אם ישנה פעם אחת על המיטה הזו, זה נקרא מיטה מיוחדת. שאלו מה קורה לגבי כיסא המיוחד. לא מיטה מיוחדת, אלא כיסא מיוחד. למשל, יש כיסא הנקה. זאת אומרת שזה פורסת הנקה, שזה מיד רק לה. אבל זה כיסא, זה לא מיטה. כתב על זה הרב משה, הוא כותב להתיר. הוא כותב למה, הוא אומר, כל הפעם שאסור לבטל מיטה מיוחדת לה, בגלל מיטה מיוחדת למה שאסור, זה בגלל שמיטה מעוררת מזכירה עניינים של תשמיש. אבל כיסא לא, זאת אומרת אם יש כיסא שמיוחד לאשתו נידה, מותר לו לשבת על זה אפילו בפניה, וכל שכן שלא בפניה. כי כל מה שאסור עושה דווקא מיטה ולא דבר אחר. סדינים, חובת אדם החמיר, כל מצעי, כל אביזרי מיטה, סדינים, מצעים, קריות, חובת אדם החמיר, אבל הרוב עד הביא ספר, שערי תואר, שהוא כתב שכל מה שאסור זה דווקא שניכר שזה שלה. אבל היום בימינו כמעט אי אפשר להגיד שזה ניכר, כי יש הכל סטי. אז אם כן, כלומר שלא ניכר שזה שלה, אפילו אם הוא יודע שזה שלה, לכאורה אין מקום להחמיר בזה. זאת אומרת, הדין הזה יימצא אם אישה יש לה כרית מיוחדת שניכרת שזה שלה, או יש לה תמיכה מיוחדת שניכרת שזה שלה, יש לנו את החוכמת אדם שכולם הביאו אותו להלכה, שאיפה שיש מצעים או אביזרי מיטה שמיוחדים לאשתו מיטה, גם כן נדון כמו מיטה שאסור לשכב ולשבת עליהם, או כל שכן לשכב עליהם אפילו שלא בפניה. יש תרומת הדשת, הוא מביא שתי דינים, הרמ"א הביא אותו להלכה, והבית יוסף כתב שהחומרה הזאת נהגו בה רק האשכנזים אבל לא הספרדים. ואני אסביר את תרומת הדשת. תרומת הדשת כתב שתי חומרות, חומרה אחת, הוא כתב אסור לאדם לשבת על ספסל המתנדנד שאשתו מיטה יושבת עליו. מה זאת אומרת? נגיד דוגמה, יש ספסל שהוא מתנדנד והאישה מיטה יושבת עליו, אסור לשבת שם. ואם מישהו מפסיק ביניהם מותר. מה הטעם שעשה תרומת הדשן? יש מחלוקת אחרונים, שח וטז, מה סיבת האיסור? טעם אחד, מחשש נגיעה. ברגע שיש פה ספסל המתנדנד ושניהם יושבים על זה, יש חשש שיגיעו אחד לשני. טעם שני, שדרך האוהבים לעשות כן. זאת אומרת, ברגע שיושבים על ספסל שהוא מתנדנד, זה צורה של חיבה ולכן הם יעשו. אז החומרה הזאת, זה החומרה הראשונה. החומרה השנייה, כתב תרומת הדשן, אסור גם ללכת עם אשתו לגנות ולפרדסים לטייל, אבל הם הולכים לצורך מותר. כל היסוד דווקא הם הולכים לטייל, הם הולכים לצורך מותר, ובתנאי שישבו בדרך שלא הגיעו אחד לשני. על שתי החומרות האלה כותב הבית יוסף, שהחומרות האלה נהגו בהם רק האשכנזים, אבל הספרדים לא נהגו בחומרות אלו. בואו ננתח דבר דבר. ספסל המתנדנד, בואו נגיד שאלה שלא חבובי נדנדות, איפה יכולים להתקל בספסל המתנדנד? כפה. היום רוב הספות הם קפיצים. ברגע שאתה אחד יושב, אתה מרגיש את השני. אני לא מדבר קפיצים עד כדי כך שבן אדם צריך כשהשני זה הוא קופץ, אבל הכוונה היא מרגישים אחד את השני. אז לכאורה, זה ספסל המתנדב. קודם כל, לפי דעת הבית יוסף שהספרדים הנהגו בחמרה זו, אם כן, זוג שהם בני ספרד, לפי דעת הבית יוסף, אם כן, לכאורה יהיה מותר לשבת את הספטה שאחד מרגיש את השני. כך דעת הרב עובדיה, לעומת את הרב מרדכי, הוא אומר שאף על פי שבעבר נהגו בחמרה זו רק האשכנזים אבל לא הספרדים, הרב מרדכי אומר, עתה נהגו בחמרה זו גם הספרדים. והוא מביא זה מבן ישחי, שבן ישחי עשה, ספסל המתנדלת. עכשיו, הרב מרדכי, שאלנו אותו מה קורה כשאדם רואה, אין ברירה, מה זאת אומרת אין ברירה? בוא נקרא לכם ציור פשוט. לפעמים, יש איזה אירוע משפחתי. אירוע משפחתי, גיסים, גיסות, איזה משפחה. כולם נקבצו בעולך, כולם נשים שם, פתאום מגיעים זוג. שלום עליכם, שבוע טוב, בוא, זוג, אומרים לזה לתקום כעשה טובה, תן לדוד, לדוד חיים לשבת עם אשתו. עכשיו הוא רואה כי חלטה אליו הרעם את המלך, מה אפשר לעשות עכשיו? זה כבר מוצר כזה, מה יגיד? לא, 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 אנחנו נשים בנפרד. לא שייך, זה פרסום מניסה. לא מגיע חנוכה, מה עושים דבר כזה? אז הרב מרדכי אומר, קודם כל, מי, קוראים שאין פה ברירה, תחושת הדחק, יושבים כמובן בפן שלא מגיעים אחד לשני, אבל אחד מרגיש את השני, כי זה צפה, פיצי, אז אחד מרגיש את השני. הוא אומר, יותר טוב שהיא תרגיש אותו, מאשר הוא ירגיש אותה. דיינו, היא תשב ראשונה, כדי שהוא יישב אחריה, היא תרגיש את הנדנוד, ולא הוא יישב ראשון, ואז כשהיא תשב, הוא ירגיש את הנדנוד שלה. למה? מה הרעיון של הרב מרדכי? זה רעיון מאוד, מאוד יפה. למה? הרי למדנו בסעיף הקודם, כל בסעיף שלנו, מהחומרה של יש אצל אישה ולא אצל איש, שחוששים יותר להירור שלו מאשר להירור שלה. אז הוא אומר כבר שיש תושת הדחק ואין פה ברירה, אז היא תשב תחילה ולא הוא ישב תחילה. רעיון נפלא. אגב, מאמר מוסגר, לא נשכח של דעת הבית יוסף, כשהרב עובדיה פוסק ככה, שבכלל הספרדים מלווה לשבת הספה שמתמדמדת. אנחנו מדברים או לבני אשכנז או לבני ספרד שמחדרים כמו הרב מרדכי, שהוא סובר שיש פה איסור שנהגו הספרדים ספסל המתנדב. אם מישהו מפסיק ביניהם יהיה מותר, ואין בזה שום איסור, זה כותב את זה רמה, אין על זה מחלוקת. חומרה של טיול לגנות ולפרדסים, זה גם, זה יכול להיות מצוי, נגיד אם הולכים לגנות ולפרדסים לטיול, אז מה הסברה בזה? אני אגיד לכם מה הסברה. כתוב ברב תעלים, הבן ישחי כותב בספר רב תעלים, הוא אומר ככה, ברגע שבן אדם הולך לטיול, הוא משוחרר ממחשבה. אין לו עול, אין לו עול להגיע למקום מסוים, להגיע למקום, הוא הולך, הוא נוסע ומטייל, אז ברגע שאין עול חוששים יותר לעבירה. אבל אם אדם למשל נוסע לאיזה מקום, יש לו חתונה בצפת, הוא יצא שעתיים מוקדם, הוא אומר לאשתו, בדרך אנחנו מסתכלים, כל מקום שרואים משהו מעניין, עוצרים את הרכב, עושים סיור קטן, ממשיכים. אז אם כן, כמו שבסופו של דבר יש להם מטרה להגיע לחתונה בצפת, הוא לא נקרא טיול. טיול זה נסיעה משוחררת, שלא מוגבל לשום דבר. למעשה היום בימינו, שיש לנו את העניין של המכוניות, מעט אנשים הרי הולכים לגנות ולפרדסים לטיול, אולי כאילו עושים טיול רביעי, תכף נדבר על זה, האם במכונית שייך החומרה הזאת או לא. קודם כל, בואו נסביר, נזכיר עוד הפעם שדעת הבית יוסף שספרדים נפלאים את הבעיה הזאת. הבית יוסף כותב כך, ודעת הרב עובדיה כך, שמותר ללכת לטיול לגנות ולפרדסים, אחר שתרומת הדשן, הבית יוסף סיים בחומרת תרומת הדשן, שהחומרה הזאת נגעו ברקע האשכנזים, אבל הספרדים לא נגעו בחומרה הזאת. אבל גם לבני אשכנז יש בזה כמה וכמה קולות במכונית. קולה ראשונה, כותב בספר תורת בת ישראל, מביא את זה גם בספר בדי השולחן, כותב סבריה הזאת כזו, הוא אומר כל האיסור דווקא אם נוסעים על מושב אחד. אם אתם זוכרים, היום כמעט אין לנו מכוניות שיש להם מושב אחד, אבל אם אתם זוכרים היה רנו 404, פז'ו 404, שם הבן היה ספסל אחד. זה דוגמה, אומר בדי השולחן, רק מציור כזה עשה לתומת הדשן. למה? ברגע שנוסעים לטיול ויושבים על ספסל אחד, אז יש חשש למכשולים. אבל ברגע שיש שתי מושבים נפרדים כמו היום כמעט בכל המכוניות, אז כן הוא מוריד, אומר אין חשש. אז קודם כל, גם לדעת הרמה, יש לנו מישהו מתיר. ב', יש תשובה של רמה שפיינשטיין בגרות משה, שהוא כותב שכל מה שעשה הרמה זה דווקא בספסל, או סליחה, בספינה. הרמה כתב ספינה, או עגלה קטנה, מה העניין? הוא אומר בספינה ועגלה קטנה, כשבן אדם נזז, העגלה או הספינה זזים מחמתו. אז זה החיבה שיש. זאת אומרת, בן אדם יושב, השני מרגיש אותו. אבל מכונית שאני דנוד מגיע מחמת המנוע, לא מחמת היושב. הרי היושב הוא לא מורגש מבחינת המשקל שלו כלפי האוטו. כמובן מדברים לפחות על המכוניות החדשות, שלא מורגש המשקל של אדם באוטו. הוא אומר בכלל גם הרמה היא המודל להפיר. אם כי בספר משנה הלכות בחלק זין הוא חולק על רמה של פיינשטיין בצורה חריפה מאוד. הוא כותב על חפי שהגאון רמה של פיינשטיין גדול הדור, מכל מקום טעה בזה במציאות, כך הוא כותב עליו. אבל כל פנים, רמה שזה רמה שכך הוא כותב. הוא כותב ושאין, אם, גם אם היה רמה בימינו, לא היה עושה חומרת, הוא לא היה עושה באוטו, לנסוע לטיול. אז זאת אומרת, יש לנו פה כמה קולות באוטו. א', יש את הבית יוסף שהקל לבני ספרד לגמרי, ב', יש לנו את הבדי השולחן ותרת בת ישראל שכותב שאם זה מושבות נפרדים, כיתה, ג', יש את הרפאי ישן שכותב שבמכונית בכלל לחשש. אז יש לנו כמה וכמה קולות לנסוע במכונית עם אשתו נידה לטיול. שואלים אותי לגבי טיול רגלי, שאלה שאני שומע אותה הרבה. יש בזה מחלוקת אחרונית גדולה. יש שם משה פיינשטיין שכתב תשובה להתיר. יש בשוט אבני השפרקי שכותב להתיר, טיול רגלי. ויש פשרה שכתב אותה בשוט של הטלזי, מילת מאוד מאוד מסתברת. הוא אומר, יש נסיגי טיול רגלים. יש אדם מטייל עם אשתו במקום שיש בני אדם. סתם הולך בעיר, מטייל איתה. אז יש אנשים. הולך למרכז המסחרי ברמת בית שמש, אז יש אנשים. פה החשש למכשול הוא רחוק. הוא אומר, מי שהולך עם אשתו לטיול רגלי בהרים, פרדסים, קומות שוממים, הוא אומר, שם יש לך שוש. השערה הזאת מאוד מאוד מסתברת, אם כי יש מקורות להתיר לגמרי הסברה של טיול, מה שכתב עליו חשובן, אבל כל פנים, הסברה של הרב בוזנר היא סברה מאוד מובנת, שכשהולכים מקומות שוממים, אז שם יש חשש למכשול. כשהולכים מקומות שיש אנשים שם, במקומות עומי אדם, החשש למכשול יותר רחוק. אז נזכור את ההכרעה של הגאון הרב בוזנר בשביל שבת הלב. יש לנו בסעיף ו, מרן כותב, אסור לאדם לישון עם אשתו נידה, אפילו הוא בבגדו ובבגדה, ולא נוגעים אחד בשני. זאת אומרת, איסור שינה במתחת בסעיף ו, איסור שינה במתחת, אפילו הוא בבגדו ובבגדה, ואפילו כל אחד יש לו מצע בפני עצמו, או במצע שלו, במצע שינה, אסור לישון על מיטה אחת. ומדברי הבית יוסף עולה, שאפילו אם ישנו במיטה ענקית, זאת אומרת, מיטה רחבה מאוד מאוד, שלא שייך בכלל מגיע אחד בשני, עצם הדבר שזו אותה מיטה בוודאי אסור. אבל כמה צריך להרחיק בין המיטות? בוא נראה את זה מתוך דברי הרמ"א. הרמ"א כותב שאפילו אם המיטות נוגעות אחת בשנייה, גם כן אסור. זאת אומרת, לא מבעיה אם זו מיטה אחת אפילו גדולה מאוד שזה בוודאי אסור, אפילו המיטות נוגעות אחת בשנייה אסור. האמת שיש לזה פלפול גדול באחרונית. באיזה ציור מדובר שהמיטות נוגעות אחת בשנייה שאסור? יש שכתבו שרק אם הראש נוגע בראש, ראש המיטה נוגע בראש המיטה, ככה זה עומד, אז הרמ"א אסר. אבל אם זה לשני הצדדים, זאת אומרת, הרגליים ברגליים, לא עשה רבנו הרמ"א. ומה הסברה? הם רוצים להגיד ככה, דווקא כשאחד רואה את השני, זאת אומרת, בצורה כזאת, אז אחד רואה את השני, אז יש חשש להירור. אבל אם כל אחד פונה לזווית אחרת, אפילו המיטות נוגעות אחת בשנייה, גם כן יהיה מותר. למעשה, הפתחת שבע סעיף קטן מיד. א', פתחת שבע כותב שהמנהג לאסור בכל. מה זאת אומרת המנהג לאסור בכל? בין ראש מול ראש. בין רגליים מול רגליים, זה לא משנה. נוהגים לאסור כל שהמיטות נוגעות אחת בשנייה, אסור. ככה מנהג לאסור, כמו בפסוק 17 קטן ד'. הוא מוסיף שם חידוש עצום. הוא מוסיף שם חידוש בשם מקור חיים, שכותב שכל מה שאסור דווקא בזמנם, שהיה מיטות, שהמיטות נוגעות אחת בשנייה, נראה כמו מיטה אחת. אבל אם המיטות, כמו שלנו, מוקפות לסרים, וכל מיטה ניכרת לעצמה, גם אם נוגעות אחת בשנייה מוטה. וגם בזה נהגו של להחמיר בזה. אבל אני תכף אראה לכם מישהו ששמח על זה להתיר, עוסק בזמננו. אבל כל פנים גם המנהג להחמיר שכל שנוגעות אחת בשנייה, אפילו ניכר כל מיטה לעצמה, ואפילו עם הראש מול ראש, שזה מסתכל לפה וזה מסתכל לפה, בכל זאת נהגו לסוף בכל מצב. ובאמת כמה צריך להרחיק בין המיטות? אז אמרנו שנוגעות אחת בשנייה תמיד אסור, טוב, אבל כמה צריך להרחיק בין מיטה למיטה? באמת לא כתוב בשום מקום, בקדמונים אני מדבר, זאת אומרת, מדבר השעה, חטא, זו פתחי תשובה, לא כתוב מרחקים כמה צריך להרחיק בין מיטה למיטה. אבל האחרונים גדרו בזה גדרים שצריך שיהיה מרחק בין מיטה למיטה. יש מחלוקת בגדרים, אבל בסך הכל כולם בערך על אותו דבר. בשם רבנו הרי כתוב שהקרים והכסתות שלו לא יגרו בקרים והכסתות שלה. זאת אומרת, מרחק הזה. יש עוד דבר שמובא בשם רבנו הרי כדי הושטת יד. מסיום המיטה שלו למיטה שלה כדי הושטת יד, עשיתי חשבון, בערך זה צריך לצאת משהו כמו 40 עד 50 סנטימטר. הרי זה תמיד קצת בידיים, בוא ניקח יד ממוצע. באספת רבנים שהייתה בעיר לבוב, הביאו שמה שצריך להיות מרחק אמה, וזה הדעה הכי מקובלת היום. אמה זאת אומרת, זה גם כן בערך 50 סנטימטר, בין מיטה למיטה צריך שיהיה אמה, מרחק של 50 סנטימטר בין מיטה למיטה. ובאמת, זו הדעה הכי מקובלת, 50 סנטימטר בין מיטה למיטה, רפוי שזצל, הוא כותב בספרו, שהוא שמע מגדולי הוראה, שאיפה שיש עת הדחת, אפשר גם שיש 30 סנטימטר בין מיטה למיטה. שם הוא תרם עוד אחד בדבר זוג, שאמרו שאין להם מקום להחיק, אין מה לעשות. החדר מצומצם מאוד, ואי אפשר להחיק 50 סנטימטר בין מיטה למיטה, הוא אמר שיעשו דיקט או מזרון ביניהם, וזה בסדר. אפילו שהדיקט או המזרון נוגע במיטה הזו ובמיטה הזו. זאת אומרת, המזרון או הדיקט נוגע במיטה שלו ובמיטה שלה. זה לא משנה, זה לא מעביר חשזרם, אין בזה שום בעיה. כל שיש ביניהם דיקט או מזרון, או מה שזה בסדר, כמובן אנחנו מדברים על זוג שיש להם שעת הדחק, שאין להם שום דרך להשיק בין מיטה למיטה. איך איך? מתחת גבוה, מתחת מנוחה. פשוט יסכיל אבדי, הגאון רבי עובדיה הדיה, היה חבר בית הדין העליון בירושלים, הוא כותב שמה שמתחת גבוה, מתחת מנוחה מותר, על פי דעת הפיכת שבעה סקת הנדע. למה? מה אמרנו? שמה הוא אמר? שאם כל מיטה ומיטה נקראת לעצמה, אז יהיה מותר. אז גם פה את הדבר, כמו שזה מיטה גבוה, זה מיטה נמוכה. אפילו נוגעות אחת בשנייה, הוא התיר. כך גם ככותב הרב עובדיה בתורת הבית, מיטה גבוה, מיטה נמוכה, אפילו נוגעת אחת בשנייה, מותר לישון ככה. למה? נקרא כל אחת לעצמה. אבל אני שמעתי מכמה גדולי הוראה, ביניהם רב שריה בגיליצקי, אדם המשחל בשטב, ובספר מקרי ישראל גם כותב ככה, רב מודיחי סובר כך, שאי אפשר להכיר בזה. זאת אומרת, אפילו מתחת גבוה, מתחת נמוכה, אין להתיר לישון ככה, אלא חייב להרחיק בין מיטה למיטה, מרחק שמרחיקים, כמו כל פעם בין מיטה למיטה, נגיד, הדעה היותר מקובלת היא 50 סנטימטר בין מיטה למיטה. רבותי יקרים, יש לנו עוד נקודה בסעיף זין, מרן כותב, לא מסתכל במקומות הנחוסים שבה, לא מסתכל בעקבה ולא במקומות הנחוסים שבה, אבל במקומות הגלויים שבה מותר להסתכל, אפילו שנהנה בראייתה. אני אסביר את הדברים, אסור לאדם להסתכל במקומות המכוסים שבשתו מידע, אבל במקומות הגלויים מותר להסתכל. למה במקומות הגלויים מותר להסתכל? אפילו שנהנה נהנה מהראייה ומסתכל בכוונה ליהנות, גם כן מותר. מה הסיבה? הסיבה היא כמו שעתידה להיות מותרת לו. וזה מקום גלוי לא חשוב, אבותינו זה בא ברמב"ם מפורש. מה זה נקרא מקום מכוסה? לפני כן, מה זה לא להסתכל? לא להסתכל, הרב עובדיה מביא שיש הרבה בהסתכלות להתבוננות. להסתכל בעברה בעלמא אין בזה איסור, להתבונן, להתמקד אסור. הרב אוזנר כתב שאף על פי שבדין ונכון החילוק, במציאות אסור להורות כך. למה? הוא אמר, ההבדל בין הסתכלות להתבוננות הוא חוט השערה. ואי אפשר לעמוד על זה. בן אדם פוסטו פתאום מסתכל, ומה אתה עושה? לא, אני לא מסתכל, אני לא מתבונן, אני רק מסתכל. מה, הסתכלות שלך זה הסתכלות כמעט של מצלמה, מה זה הסתכלות? אבל מה? אני רק הסתכלתי. זה חוט שערה להבדיל בין הסתכלות להתבוננות, לכן הרב אוזנר כותב את זה בצורה חדה מאוד. ההבדל ביניהם כחוט שערה. מה זה נקרא מקום מכוסה של אישה שאסור להסתכל? לפי המבואר בגדרים, במשתבר ברוחני סימן ע"ה, הגדרים הם ככה. מפה, מהמרפק ומעלה, אסור להסתכל. זה נקרא מקום מכוסה. מהעצם פה, בצוואר, פה ומטה, וגם נקרא מקום מכוסה. שערה צריך להיות מכוסה, כי זה משנה צורה שמכסה את שערה, הרגליים מחלוקת. לפי המשתבר בסימן ע"ה, מפה ואילך לא נקרא מקום מכוסה מפה ומטה, לפי דעת החזון איש, עד כף הרגל, זאת אומרת הכל, כל הרגל נקרא כמקום מכוסה. העולם נוהג כהכרעת החזון איש. אבל יש לנו שאלה בולטת, מה קורה למשל אישה שרגילה כלפי בעלה? אז רק שנייה, בוא נעצור פה, נסכם. המקומות שעשו לאדם להסתכל בזמן שאשתו נידה, השיער שלה, המרפק ומעלה, מפה ואילך, מפה ומטה, והרגליים לדעת החזון איש, כל הרגליים לדעת המשתבוע מהמרפק, מפה ומטה, מהברך ומטה. עכשיו, מה שיש לנו, דעת המשתבוע מהברך ומטה מותר, דעת החזון איש, כל הרגל עשו. מהשאלה שמצויה, מה קורה בן אדם מחתיר? אני אשתי רגילה ללכת בפניי, היא הולכת בלי גרביים. כשהיא יוצאת לרשות הרבים, מכסה את מושם הגרביים בצורה צנועה. יפה, אבל כשהיא בבית, היא לא מכסה את הרגליים. השאלה אם כלפיי זה יקרה כמקום מכוסה. בוא נחריף את השאלה, מה קורה לגבי שיער? אישה אומרת, אני בחוץ הולכת עם כיסוי ראש. אבל כשאני בביתי עם בעלי, אז אני לא הולכת עם כיסוי ראש. השאלה אם כלפי בעלי, השיער יקרה כמקום מגולה, והנפקנינה תהיה, האם מותר להסתכל בזמן שהיא נידה בשיער שלו ברגליים? שאלה מאוד מצויה. נחלקו בזה גדולי הוראה. יש שלושה גדולים שמתירים, זה הגאון רבי משה פיינשטיין של תגרות משה, הרב עובדיה בתורת הבית, והגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, מובא בספר מראה כהן. שלושתם סוברים שכיוון שכלפי הבעל זה נקרא מקום מגולה, אפילו שבחוץ היא הולכת בצורה צנועה וזה הכל מכוסה, נגיד שערה או רגליים, בכל זאת זה נקרא כמקום מגולה כלפי בעלה, ומותר להסתכל בזמן שנדע. לעומת זאת הרב אלישיב נשאל בזה ולא הסכים להתיר. הוא אמר שכיוון שכלפי העולם זה נקרא מקום מכוסה, זה עדיין נקרא מקום מכוסה. אני מבין בפשטות שבוודאי כל מה שדיברו זה על שיער ועל הרגליים, וכמובן זה לא יותר. כאן להדגיש את זה, אפילו שזה ברור מאליו, אבל להדגיש, זה ודאי שיש איזשהו גבול שאם אישה הולכת בצורה מסוימת, שלא אגיד הרב משה פיינשטיין, שכלפי בעלה זה לא נקרא מקום מכוסה, פשוט. אבל מדברים פה, מה שדיברו על שיער ורגליים, דברים סבירים, שאלו הדברים שכשרגילים בהם, אז אין הרהור גדול. חייב להדגיש שתי נקודות חשובות, נקודות שבכל מקום שאמרתי אני אפתיר את האנשים, אבל זה דבר שאין עליו מחלוקת, שיש איסור ונשמרת מכל דבר רע, אדם שמערער באשתו נידה, יש בזה איסור שנשמרת מכל דבר רע. זאת אומרת, אדם שמערער באשתו נידה, הרהור, אני מתכוון, הסתכלות לא לשם הנאה, אלא לשם עירור ששייך לנושאים של בינו לבינה, עובר על משפטה מכל דבר רב, כך רבו מכותב של שבט הלוי, הוא אומר שהדבר פשוט וברור. מכוונה שאם אדם יש לו מצבים מסוימים שגורמים אותו, גורמים לו לבוא למצבים כאלו, מבדש שצריך לעשות איזשהו גדר וסייג של הגדר דבר כזה, וכל שכן מגיע ליותר מזה, מגיע לידי קישוי וכדומה, שבוודש אין שום ספק שיש בזה איסור, בזמן שהיא נידה. גם לא בזמן שהיא נידה, זו השאלה שאמרתי שנשאיר את זה בשם השיעור האחרון, נרחיב ונדבר על הסוגיה הזו. אבל בזמן שהיא נידה זה ברור שזה ככה. עוד הערה חשובה מאוד, יש היום בגדי לילה שהם שקופים, והבגד שהוא שקוף הוא יותר גרוע מכמי שאינו. זאת אומרת, נתקמינה, אישה עכשיו היא לא טהורה, והיא לובשת בגד חלוק שהוא שקוף מאוד. אפילו שבעצם היא מכוסה, זה מכסה אותה מפה ועד הרגליים, אבל הכל שקוף. זה בוודאי כמי שאינו. כמו שאיר את זה בשוט שבט הלוי, זה דבר פשוט, אבל חשוב להדגיש את זה. כי לפעמים זה יותר גרוע ממגולה, כי הרצון להסתכל הוא יותר גדול. לכן זה פשוט שבגד שהוא שקוף הוא כמי שאינו, ויש להיזהר בזה בזמן שהיא לא טהורה. מרן כותב בספחת, ראוי לאישה שתייחד לבגדים, שכדי שיהיו בזמן יותר נידה, כדי שיהיו זוכים שנידה. זה דבר שלא נוהג היום. פעם אישה נידה היה לבגדים מיוחדים בזמן שנידה, כדי שהבעל והאישה תמיד יזכרו שנידה. היום זה לא עושים את זה. פעם היו עושים את זה, נגיד איזה מטפחת או משהו, ככה כדי שהבעל כל הזמן הוא בא הבית, רואה את המטפחת הזו, זה בשבילו כמו רמזור אדום, מזכיר לו שהיא לא טהורה. אבל היום לא נהגו בדבר הזה. מרן כותב, בקושי התירו לאישה להתקשט בימי נידותה, אלא כדי שלא תתגנה על בעלה. כך כתוב בגמרא, מסכת שבת דף ס"ד, בקושי התירו לאישה להתקשט בימי נידותה אלא שלא תתגנה על בעלה. כולם שואלים, בשביל מה מרן צריך להאריך ולכתוב, בקושי התירו להתקשט אלא שלא תתגנה על בעלה? מה, תגיד, מותר להתקשט כדי שתתגנה על בעלה. מה אכפת לי, בקושי התירו או לא בקושי התירו? מה זה משנה לי? מרן לא כותב לנו גמרות, מרן כותב מה הלכה, מה הדין. אז יש כזה מחלוקת הפוסקים, יש טוענים שבא להגיד לך מרן, תדע לך, כל מה שתרתי להתקשט בימי הניתות, רק בשביל שלא תתגנה על בעלה, נפקמינה. אם הבעל אומר, תשמע, אשתי ברוך השם, היא יפה גם בלי זה, אני לא מתגנה ולא שום דבר, ברוך השם, גם מי שמתקשטת, הכל בסדר, אם כן יוצא, שיהיה אסור, כי הרי כל מה שמרן איתי, מרן אמר כזה שלא תתגנה על בעלה, בא ולא אומר לך, תשמע, היא לא מתגנה עליי, היא אסור להתקשט ולהתאפר. הרוב הדין לא מסכים לזה. הרוב הדין תרת הבית כותב שגם אם אדם, אשתו, לא מתגנה עליו בזמן שהיא נידה, אם היא לא תתקשט או לא תתאפר, הוא אומר, בכל זאת יש להקפיד בזה, שתתאפר ותתקשט, ולמה? אז הוא מביא שמה, הוא מביא שכתוב בירושלמי, תבוא מהרה לאדם, לאישה שיש לה בעל ואינה מתקשט. טוב, מי אמר שזה כשהיא נידה, אולי זה כשהיא לא נידה. אז הוא אומר, שאומנם לא כתוב שכשהיא נידה או לא נידה, אבל הוא אומר, בוא נראה עד כמה רבותינו חששו להירורים. בנושא הזה שאישה כשהיא לא מקושטת, הוא אומר שכתוב בגמרא מסכת תענית דף ג', הגמרא מספרת על אבא חלקיה, אני לא מספר את כל הסיפור, אבל אני חושב שהוא מוכר הסיפור שהם צריכים לגשם, ושאחרו שני תלמידי החכמים שיבקשו ממנו שיבקש ירד גשם, וכתוב שיצאה אשתו לפניו כשהיא מקושטת. כתוב ששאלו את אבא חלקיה, למה יצאה אשתך כשהיא מקושטת? מה הוא אמר? שלא אתן עיניי באישה אחרת. מדובר פה על תנא קדוש, אנחנו לא יכולים לתפוס מזה החזון איש, לתפוס מזה התנא, המורה הקדוש, צריך לתפוס עלינו כלים להבין את הגדלות של אנשים שהיו בדור הזה. והוא אומר, כדי שלא אתן עיניי באישה אחרת. אז הרבד הטוען, רואים בגמרא שהמושג הזה שאישה מתקשטת הוא מושג חשוב, ולכן הוא טוען גם בזמן שהיא נידה, אפילו אם הבעל אומר שהיא לא תתגנה עליו, הוא אומר בכל זאת יש. יש מי שיש ספר שהשיג על הרובדיה, הוא כותב, מאיפה הרובדיה ויראיה מהגמרא בתענית חב ג'. הרי שם לא כתוב שהיא הייתה נידה, אולי אשתו הייתה טהורה, אבל הוא לא הבין את הראיה של הרובדיה, הרובדיה לא בא להגיד שהיא הייתה נידה, הוא בא להראות את המושג שאישה איך שהיא מתקשטת. זאת אומרת, על תנאים קדושים, יבוא בן אדם אחד, דובר בן אדם מצטדק, אומר, תשמע, לי זה לא מפריע. מביאים הסיפור מהגמרא, תשמע, תנא, המורה בגמרא התבטא ככה, שלא ייתן לה בשעה אחרת. אז נותנים לו כאילו איזשהו איזון לראות פרופורציה מה זה שאישה תתקשט לבעלה. אז זה דעתו. יש טוענים שבאמת אם היא לא, אם הבעל לא צריך את זה, שהיא לא תתקשט עם המידות. רב ניסים, אדם רב ניסים קרליץ, הוא כותב שכל העניין הוא בשביל למד אותו שלא תפריז. דיינו, אומרים לאישה, תשמע, בקושי יתירו לאישה להתקשט, רק שלא תתגנה על בעלה. היינו, שכשהיא מתקשטת, לא תתקשט כמו כשהיא טהורה, אלא תעשה איזשהו משהו ומשהו עדין. למה? בקושי יתירו לאישה להתקשט. ככה בלי סימפטום, שזה הסיבה שמרן הביא את המצוות הזו. סעיף יוד, יוד ידע לפתבט, זה שלושה סעיפים שבעצם יש שם נושא, שלושה נושאים, אבל הם כרוכים בנושא אחד. בגמרא מסכת כתובת הצמחה, אז הגמרא אומרת, כל המלאכות שאישה עושה לבעלה נידה עושה לו. כל המלאכות, אישה שעושה לבעלה, כשהיא נידה גם כשעושה לבעלה, היא מבשלת, היא מגהצת, היא מכבסת, הכל עושה לו, חוץ משלושה דברים. מזיגת הכוס והפעת המיטה והחפצת פניו עדיו ורגליו. אני אעמוד על דבר דבר. מזיגת הכוס, יש בזה מחלקת גדולה בראשונים. אני אסביר מה נוהגים הספרדים ומה נוהגים האשכנזים, כי גם בין הספרדים יש מחלוקת גדולה מפריש מזיגת הכוס. אצל האשכנזים מזיגת הכוס כולל כל מזיגת הכוס. זאת אומרת, אסור לאישה למזוג את הכוס לבעלה וגם להגיש לו, גם פירושו או, פירוש הדבר, או למזוג בלי להגיש או להגיש בלי למזוג. ככה האשכנזים נוהגים, חומרה גדולה מאוד, ולא דווקא יין או משקה חריף, כל המשקאות האשכנזים עושים. אבל מותר, והגמרא כתוב מפורש, אם עושים שינוי. מה זה שינוי? אם מוזגת ביד שמאל או מושיטה לו רחוק ממנו או שם את זה על הקר או הכסף כדברי הגמרא. זאת אומרת, כל שינוי במזיגה או בהושטה יהיה מותר לעשות. נפקמין, אם למשל אם עשתה לו נס קפה והיא לוקחת את הנס ומגישה לו את זה ביד שמאל, אין בזה איסור. מה הסיבה? כי יש פה שינוי. מישהו שאל אותי, מה? לא מבין. אם מגישים ביד שמאל, אין פה חידה. זה דבר פשוט. תראו מלצרים, מלמדים אותם קורס מיוחד איך מגישים. רואים בהם הדבר שלו, איך הוא מגיש לך את זה באיזו צורה כזאת, זה מושך. זאת אומרת, זה נותן איזושהי הרגשה מסוימת. לא חלק שמגישים ביד שמאל, היד שהיא לא ספונטנית, אז יש איזושהי מגבלה. זאת אומרת, זה לא בצורה כזאת של חידה. לכן מישהו שמאלי, הופך את זה ליד ימין, זה פשוט. מישהו שמאלי מגיש ביד ימין. אז זה נושא של מזיגת הכוס לאשכנזים, עשו או הושטה לבד, או מזיגה לבד, כולל כל המשקאות, מה שמותר הם עושים שינוי, כגון שמושיטים ביד שמאל, או מושיטים רחוק. הרב עוזר כותב שזה כמו ביד שמאל. מה זאת אומרת, צורת ההגשה המכובדת, שמגישים ליד האדם, פתאום מגישים לו את זה שם. זה עצמו שינוי. או שמו לזה על הקר או הכסף, זאת אומרת, לא לפניו, לא על השולחן פה, אלא פה, בצד. זאת אומרת, לא בצורה של הגשה, אז גם כן שינוי יהיה מותר מזיגת הכוס. הספרדים נוהגים למזיגת הכוס רק ביין. הרשמה, למה דווקא ביין? בגלל שיין מרגיל העבירה. יין מרגיל העבירה, לכן דווקא ביין עשו מזיגת הכוס. הרב מרדכי יוסיף, גם משקאות חריפים. כל סוגי המשקאות החריפים הם גם כן, הרי מה הטעם שכתב רבי יוסף בשם הרשב"א, שיין אסור, משום שיין מרגיל העבירה. הוא אומר, כל משקה חריף מרגיל העבירה. יעקב, ראשי תיבות שלהם, יין הערה קוניאק בירה. נמיבה זה גם בעוד כתוסיפי. אז זאת אומרת, כל המשקה החריף, כל משקאות חריפים, הם גם כן גורם לאדם איזשהו מצב כזה. הרב מרדכי כותב שמשקאות חריפים ויין דינם שווה. הרב עובדיה אומר לו, רק יין אסור, אסור בצום יין, רק יין. הרב עובדיה אומר, או שתה או מזיגה לבד מותר, רק או שתה ומזיגה אסור. הרב מרדכי אומר, כמו בני אשכנז, או שתה לבד ומזיגה לבד אסורה. הרב עובדיה אומר, דווקא יין שאתה מוזג אותו במים, אבל אם אתה לוקח יין מזוג מותר, אתה כותב בבית יוסף. הרב מרדכי כותב, גם יין מזוג נהגו לאסור. ואם כן יש ביניהם שלוש מחלוקות, אני מסכם. לבני ספרד, לפי דעת הרב עובדיה מזיגת הכוס כמעט ולא קיימת היום, כי צריך שיהיה יין, וצריך למזוג את היין במים, וצריך שיהיה גם מזיגה וגם הושטה. שלושה תנאים כדי לאסור. לפי הרב מרדכי, לא רק יין אסור, אלא גם שם משקאות, גם הושטה לבד או מזיגה לבד. מזגתי במצפה והבאתי עכשיו, המזיגה לא הייתה בפניו והושטה הייתה בפניו, דעת רמוד לך גם כן עשו. ולאו דווקא למזוג יין במים, הוא עדין יין מזוג נהגו לאסור, דעת רמוד אחד. לבני אשכנז, כמו שאמרנו, עשו כל המשקאות חוץ, אבל הם עושים שינוי, מותר שינוי, אם מגישים בי עצמו או לא בפניו. זה יותר שכתוב בגמרא מפורש. מה זאת אומרת? אם מזגת את הכוס שלו בפניו, מושיטה שלו בפניו, הוא מגיע מהחדר, אומרת לו, הנה, הרי שלך לפניך, הנה הנס שלך מוכן פה. ואין בזה שום מחלוקת. למה? גם הושטה ידה שלו בפניו, גם זיגה שלו בפניו, אין בזה שום איסור. זאת אומרת, זה מוסכם לכל השיטות, שלו בפניו ושינוי. זה מזיגת הכוס. לגבי מאכלים, גם אצל רבני אשכנזים הדבר חלוק, אבל אצל הרבה מרבני אשכנזים כותבים, כמו דעת רבנו התז, שמאכלים הם שום איסור. להגיש מאכל בלי שום שינוי. חלק מהאשכנזים נוהגים שגם באוכל מגישים עם שינוי, כגון ביד שמאל וכדומה, או רחוק מהבעל. עכשיו, צריך להדגיש שאיסור מזיגת הכוס קיים גם אם הבעל מוזג לאישה או האישה מוזגת לבעל, זאת הדבר. ועד רבה, הרב עוזר משות של הצלבי כותב שכשהבעל מוזג לאישה זה יותר חמור. למה? אפילו שהאישה זה הדרך של למזוג לבעלה, בכל זאת רבותינו ראו בזה חיבה, כל שכן הפוך. כשהבעל מוזג לאשתו, שזה פחות דבר שגרתי, בוודאי שזה יותר חמור. יש דבר שהוא מסתעק עם זיגת הכוס, והוא נושא של שיגור כוס. מה זה שיגור כוס? אסור לבעל לשלוח כוס של יין או משקה חשוב, אסור לו לשלוח כוס של יין או משקה חשוב לאשתו כשהיא נידה. איפה נתקלים בזה הרבה? ובקידוש. אדם עכשיו עושה קידוש בליל שבת, והוא מקדש, סיים לשתות, הוא אומר לבן שלו, תן את זה לאמא. מה זה נקרא? שיגור כוס של יין. אני משגר את הכוס לאמא, לאשתי, על ידי הבן שלי. זה נקרא שיגור כוס. אז מה אפשר לעשות? כתוב לי מישהו שותה ביניהם מותר. אבל ודאי זה לא דבר חינוכי, שילד ישתה לפני אמא, זה לא צורה של חינוך. שאבא שותה, ואומר לה, תשתה קודם, תעביר לאמא. יפה. אז לא, אז מה עושים? איך עושים כדי לקטור את הבא של שיגור? שתי פתרונות יש, מרם מרדכי והרב עוזר, שני מסכים לאותם שני דברים. דבר ראשון, אפשר לעשות דבר כזה. הבעל מקדש, מניח את הכוס לפניו, והבן לבד נותן את זה לאמא. אני שיגרתי או שיגרתי? כמובן, אני ביום רביעי מלמד אותו באופן כללי, נותן לו שיעור כללי, אומר לו, תשמע, כל פעם שאבא עושה קידוש או אוכלים משהו, יש, אני רוצה שקודם כל, אחרי שאבא אוכל, או אחרי שאבא שותה מזה, אתה צריך לדאוג שאמא תקבל ראשונה, לפני כולם. לא אמרתי לו על היין, לא דיבר, אמרתי משהו כללי. ברגע שאני מקדש ומניח לפניי, אני לא דיברתי כלום. הוא לבד לוקח, אין איזה איסור. אפשרות שנייה, זה הקטע שרם עוד אחד יהוא כתב, והרב עוזר מסכים לזה, לקחת כוסיות קטנות, לזוג לכמה כוסיות, והיא לוקחת את אחד מהן, לא שיגרתי לכוס. מזגתי לכמה כוסות, והיא לקחה את אחד מהן, אז לא נקרא שיגרתי לכוס. זה שתי פתרונות פשוטים מאוד, שאפשר לעשות בכוס של קידוש. האיסור שיגור הוא לא קיים הפוך. לאישה מותר לשגר לבעלה, רק לבעל אסור לשגר לאשתו. איפה עוד ראיתי שזה מצוי? ברית מילה. עושים קידוש, קוראים את השם של הילד, עושים קידוש, והבעל נחמד מאוד, אומר לאשתו, אומר לזה, תתקן את זה לאשתי. עשה שיגור כוס, כבר העם בידע. שיגר כוס, אשתו הרי ודאי נדע, לא הספיק לו להתאר. אז אם כן, הוא שיגר לו את הכוס. מה צריך לעשות? צריך להגיד, תן את זה בעזרת נשים, לא אמרתי לאשתי. אמרתי באופן כללי, תן את זה בעזרת נשים, אני לא אמרתי לאשתי לתת. אז אם לא כן, נקרא כשיגור כוס, ששיגור כוס אסור. יש לנו נושא של הצעת המיטה. אסור לאדם להציע את מיטת אשתו בפניה, ועוד אין הפוך. אסור לאישה להציע את מיטת בעלה בפניו. זה אותו דבר כמו שלמדנו, אבל מרן כתב דווקא פריסת הסדינים והמכסה הוא דרך חילה, סדין או מכסה. מה זה מכסה? זה כמו הציפית, לא של הסמיכה, שמים על המיטה. זה נקרא חידה ואסור. אבל הקרים והקסתות, שהוא דרך תורה, מותר. הרב עוזנר והרב מרדכי אליהו שני מהירים את אותה הרעיון, לא ברור מה נקרא תורה ומה נקרא חיבה. פעם, סמיכה זה היה דרך תורה. אם לא יודע אם הציבור מכיר, יש סמיכות של יוצאי מרוקו, זה מכונה עבנה. זה סמיכה שכדי לקום אחר כך בבוקר איתה, תחיית המתים מן התורה. זה משהו, כבד מאוד מאוד. זה, יכול להיות שזה מרן התכוון. מרן התכוון לפריסת הסדינים, סליחה, קרים וקסתות הוא דרך תורה. היום הסמיכה שלנו מה היא? נוצות, מה יש בסמיכה שלנו? הפוך שלנו, מה יש בו? אז לכן הרב עוזר והרב מרדכי כותבים שקשה להגדיר את מה שכתב מרן לימינו, לכן הם שניהם טוענים, אותו דבר. אסור להציע את המיטה כולל, גם סדינים, גם סמיכות, גם קריות. זה האיסור הצעת המיטה. עכשיו, בוא נדגיש עוד הפעם, כל האיסור הצעת המיטה דווקא כשמציעים בפני בן הזוג השני. האישה אסור להציע בפני בעלה, הבעל אסור להציע בפני אשתו. אבל אם זה שלא בפניו, מותר, או לא בפניה, מותר. אפילו הוא יודע, הוא יודע והיא יודע. זאת אומרת, היא יודעת שבעלה מציע לה את המיטה, או הוא יודע שאשתו מציע לו את המיטה, זה לא משנה. פורש בשולחן ערוך שמותר. עכשיו, הצעת המיטה היא כרוכה, כמו שאמרנו בכל הדברים שהזכרנו, אם זה קרים, אם זה סמיכות, אבל מה דין לשים ציפית לקרית או ציפה לקרית או ציפית לסמיכה? האם מותר או אסור? הפוסקים כתבו להתיר בזה. ויש בזה כמה טעמים. א', הרי זה דרך תורח. עוד מי שעוד למד את הפטנט, זה תורח גדול. וכן, עכשיו זה אחד, שתיים. לא רק זה, יש גם כן, זה לא נקרא הצעת המיטה. וכי יושנים עם הפוך, זה הצעה של ההצעה. זאת אומרת, הצעה זה הצעה. לכן זה סיבה שנייה להתיר. ודבר שלישי, זה דרך תורח, זה הצעה זה הצעה. ולא, כן, בוא נסתפק על זה שעוד פעם, רק שכחתי כעת. אבל יש עוד פעם לזה. שלושה פעמים יש להתיר, שמותר לשים את הציפית לקרית ואת הסמיכה אותו דבר. כן, שכחתי, פעם השישי נזכרתי כעת. הרב עוזר כותב, הרי זה לא מפריע שיהיה על המיטה בכלל. מה פתאום כל זה הצעת המיטה? הרי תפוך אפשר להציע גם בסלון, לשים לו את הטיפית שלו, ולהביא אותו למיטה כמו שהוא. אז מה פתאום כל זה הצעת המיטה? הרי אני לא מציע את המיטה. עכשיו, חשוב מאוד להדגיש ככה. יש מצב שהאישה מסדרת את המיטה בית אחרי השינה. נגיד דוגמה, הבעל והאישה קמו בבוקר, הבעל מסתדר בחדר, ואשתו מציעה את המיטה שלו. מציאת המיטה שלו, מה פירוש? היא מסדרת את הכרית במקום ואת הסמיכה במקום וכו'. השאלה אם זה נקרא הצעת המיטה, לא? הרב עוזר כותב להתיר. הוא אומר, הרי היא לא מציעה את המיטה לשינה, היא מסדרת את הבית. כיוון שהיא מסדרת את הבית, לכן יהיה מותר. גם הרב עובדיה יביא את הרב הבית, יסכים להתיר. זה נקרא סידור הבית ולא הצעת המיטה. דבר שלישי, לרחוץ פניו ידיו ורגליו, לא נאריך בזה, כיוון שהיום זה לא קיים או לא. לא רק לא מצוי, נדמה לי שלא קיים בכלל, שאישה רוחצת פניה ודה ברגליו של בעלה או הפוך, אבל רוחצת פניה ודה ברגליו של אשתו, הכוונה כמובן לא בנגיעה אישית, זה פשוט שזה אסור, הרשב"א כותב שנדמה ששופכת עליו מים, זאת אומרת לא נוגעת בו, סתם שופכת עליו מים, אז אמרנו שאסור. מה הדין להביא כלי לרחוץ פניו ודה ברגליו? מחלוקת אחרונית גדולה מאוד, זאת אומרת, האישה רוצה להביא לו כלי כדי שרחוץ פניו ודה ברגליו. השח כותב בסדר ספר בראשות אנשים לרבנים לאסור, והתז כותב להתיר, זה כותב ראיה פשוטה. בגמרא כתוב, אסור לרחוץ פניו ודה ברגליו. משמע, שלהביא כלי לרחוץ, משמע שמותר. איפה היא נפקא מינה היום? יש אנשים מתונקים. רוצים שהאישה תכין להם אמבטיה של מים, להיות שם. אמבטיה מן המים חמים, הוא רוצה לשבת שם, או מה שישן ג'קוזי. אז אם כן, האם היא מותר להכין ג'קוזי בפני בן הנזוג? אם היא מכינה שלא בפניו, אמרנו שמותר. אפילו הצעת פניו ודבר אגליו. אבל הוא רוצה להיות שם, הוא רוצה להגיד לה, שימי עוד קצת מלחמים, עוד קצת קצף, עליו שלו בנו הקצף. קצת קצף, קצת סבור, קצת זה. הוא רוצה עכשיו להדריך אותה פה, להיות נוכח, והוא רוצה להגיד לה איך לעשות את זה. מותר הוא אסור, לחברת הלום החלוקת שח ותז. לפי התז מותר, לפי השח אסור. בא הרב רוס למשות שבת הלוי, כותב, לא מבעיה לשח שאסור. הוא אומר, לדעתי גם התז היה עושה. הוא אומר, עד כאן דיבר התז, שאילה לזה גיגית קטנה, לחוץ פניו ודבר אגליו, כפי שנות בזמנם. אבל הוא אומר, להכין לו אמבטיה, שהיא מלאה מים חמים, והוא יודע שהוא יש שם בלית בגדים, הוא אומר, אין לך חיבה גדולה מזה. זאת אומרת, הסברה הפשוטה הייתה לדמות את זה למחלוקת השח והתז. להביא כלי לחוץ פניו ודבר אגליו, התז התיר, השח עשה. לא, זה אותו דבר. לא. הרב עוז אומר, לא מבעיה לשח, שזה בוודאי אסור, הוא אומר, גם לתז, שהתז מתיר להביא כלי לחוץ פניו ודבר אגליו בפניו, הוא אומר, אמבטיה של כל גופו בלי בגדים, שיהיה, כמובן בעתיד, כשעצם המעשה הזה הוא מעשה של חיבה ולכן יעשו. הרב עובדיה כותב, הוא כותב העיקר לדינה, שאם רוצה להכין לו אמבטיה בפניו, העיקר לדינה להתיר בזה. הוא אומר, מכל מקום טוב להקפיד שתעשה כן שלא בפניו. זאת אומרת, הרב עובדיה כן התיר בזה, ורק הוא כותב, טוב שתעשה כן שלא בפניו. זה הנושא של החצה פניו הזה. עוד נקודה, להביא כלי לנטילת ידיים. האם היא מותר להביא כלי לנטילת ידיים או לא? זה פשוט מנחת יצחק כתב להתיר בזה. והוא כותב שכיוון שבעצם כלי נטילת ידיים זה לא רחיצה של חיבה ופעמים, אלא כל מה שמביאה לו כלי הוא בשביל לטול ידיים או לסעודה או לטול אדם בבוקר, אז כיוון שזה לא רחיצה של תענוג אלא רחיצה של מצווה, הוא טוען שאין בזה חיבה ומותר לאישה להכין לבעלה כלי נטילת ידיים. נשאלתי כמה פעמים לגבי, גם כתבתי את זה לספרי, את הנקודה, האם מותר להביא בגדים או סבון. אני אגיד דוגמה, האישה, נגיד, לא אגיד הפוך, יותר מצוי. הבעל נכנס להתרחץ, ושכח בגדים, או רוצה סבון וכדומה. האם מותר שהאישה תגיד לו, כמובן לא הושתה מיד ליד. נו, מיכה את זה, לא, או סתם רוצה שתכינו בגדים. אני לא מצוי שום מקום לאסור בזה. הרב עובר כותב שוט של הטלבי, ולא מצוי וחזר איסור בזה. אלא מה, ולדבר את שמה, זה מביא לי אירור, לא קשור. אבל אתה צריך לגדור את עצמך שלא לעשות דבר כזה. זאת אומרת, כמו שפתח מדינה החכות, דבר שאסור חזר, אסור חזר לכולם. אבל דבר שאישית אדם מפריע לו, כיוון שמפריע לאדם אישית, אז אין החינם, אז הוא צריך לגדור את עצמו. אבל אי אפשר לאסור את זה בצורה כללית, כי למעשה לא עשו את זה חזר. יש לנו עוד סעיף, הגיע הזמן. טוב, אז נשאיר את זה לשיעור הבא בעזרת השם. עוד ניסיתי כמה שצריך, אבל לא הספקתי קודם לחכות. שיעור הבא נשלים את זה, זה 10 דקות רבע שעה, ונעבור לנושא הבא. אני חושב שנושא הבא בעזרת השם נדבר על נושא של יולדת. הנה יולדת, כל הנושא של יולדת, אז תשובת הטהרה שלה, והיא מתי איזה שלבים היא נתמת. כל נושא של יולדת הוא מפלת, בעזרת השם.
תודה רבה, עזרת השם לא יקר בשבוע הבא השיעור, ובמצא חנוכה יקר בשבוע הבא.